שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. הציבור שמאזין בארץ ובעולם. אנחנו היום ממש לאחר השליש ראשון של חודש אלול, נמשיך ונשוחח על העניינים שנוגעים לזמן הכל כך משמעותי והמשפיע על כל ימות השנה הבאה עלינו לטובה. וכיוון שכל יום כבר תוקעים בשופרות ומצפצפים לנו יום יום באוזן, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן. כך מגדיר הרמב״ם את הנושא של רמז שיש בתקיעת שופר, התעוררות, קצת לעורר את הלב לכך שמאותתים על כך שהשערים פתוחים וניתן לבצע שינויים לטובה, כפי שהבאנו את דברי הגאון מווילנה, שאומר שהמילה שנה מלשון שינוי. שינוי זאת אפשרות לשנות דברים לטובה. מי לא רוצה לשנות, מי לא רוצה לנצל את חלון ההזדמנויות שהבורא מזמן לנו לקראת השנה הבאה וקורא לנו שובו אליי ואשובה עליכם. אנחנו היום נשוחח על אחד הפרטים היותר משמעותיים בהשפעה של הימים האלו על התקופה הבאה, הן במישור היחידני של כל אדם ואדם, וגם בעניינים שקשורים לכלל ישראל, כמו שאומרים בתפילה, למדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובה, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים וחס ושלום להפך. אז אנחנו ננסה להסביר את הסוד הגדול שגילה רבינו אהרון מקרלין, שנקרא רב ארנה גודל, ונקט רמז, והרמז הזה בשבילנו זאת אלומת אור שיכולה להאיר באור נוסף את הנושא של הימים הללו. המילים יום תרועה או זיכרון תרועה, זו ההגדרה של ראש השנה בימים על ראש השנה. הבורא מגדיר את ראש השנה כיום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה יהיה לכם. מה הכוונה במילה תרועה? המשמעות הפשוטה היא סוג של תקיעה, סוג של יום שבו מריעים בשופרות ונזכרים לפני השם, באים להודיע על התחדשות המלוכה. כידוע רבי סעדיה גאון רמז 10 רמזים בעניין של שופר, אחד מהם זה התחושה של מלכותיות שיש כששומעים קול שופר. עד היום במסגרת תקסים של הגעת איזשהו נשיא או ראש ממשלה או דמות בחירה שמגיעה מאומות העולם, זו לזו יש איזשהו תרועת חצוצרות, כללי טקס שכוללים גם תרועת חצוצרות וכל מיני קולות כאלה, שבטבע האדם הם מעוררים תחושה של מלכות, תחושה של איזשהו משהו מרומם מבחינה שלטונית. ולהבדיל, יש מושג שנקרא מלכות הדשמיה, כאין מלכות הדערה. המלכות של השמיים זה מקביל ממלכות הארץ. באופן אסוציאטיבי משתמשים באלמנטים, באקורדים שונים שיש במלכות הארץ, בשלטון, במלכות, בממשלה, כדי לדעת ולהתרומם מזה במושגים של מלכות שמיים. לכן יש פסוק שכתוב שם, בחצוצרות ובכל שופר הריעו לפני המלך השם. חצוצרות וקול שופר, זה תחושה של משהו שממליכים פה משהו. ממליך פירושו לא שאני בוועדה למינוי מלכים, אני מקבל על עצמי מלכות, אני מחדש את המלוכה. זה אחד המשמעויות שיש לשופר, יש כמובן משמעויות נוספות, כפי שאמרנו קודם, לעורר את האדם לחשבון נפש ועוד ועוד. אבל אחד הרמזים, כפי שאמרתי, שרומז רבינו אהרון הגדול מקרלין, הוא שהמילה תרועה היא מלשון ראות וחיבה. ראות וחיבה. אהבה ואחווה ושלום וראות. יש לזה מקביל באחד הפסוקים, שאגב מזכירים אותו גם במוסף של ראש השנה, בסדר המלכויות. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. שם כתוב שבלעם אומר בשם השם יתברך, מילים שהוא הכניסו לו בשבח עם ישראל, שהבורא ראות יש בו עם עם ישראל, תרועת מלך בו, מלשון חיבה ואהבה ואחווה ושלום וראות. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, הוא מגונן על העם שלו, הוא תרועת מלך, הוא אוהב אותם. כלומר, תרועה זה גם מלשון קשר, מלשון אהבה וחיבה. אומר רבי אהרון מקרלין, יום תרועה יהיה לכם, יום ראות וחיבה. יש כזה פיוט שמזכירים בימים הנוראים, שהיום הזה הוא יום שימת אהבה וראות, יום סילוק, קנאה ותחרות. יש פה עניין של אחדות, יש לצרף לכך את מה שכתב בספר פרי חדש, אחד הפוסקים, שיש מנהג לשלוח מנות בראש השנה. אנחנו מכירים את מצוות משלוח מנות בפורים. יש מנהג של משלוח מנות בראש השנה. מה העניין? להרבות אהבה וראות. כידוע, רבי שלמה אלקבץ הסביר על עניין המשלוח מנות בפורים, שזה לתקן את הכתרוג שהמן הרשע כתרג על עם ישראל, שהם מפורדים, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. לתקן את זה, אנחנו מרבים קשר, מרבים אהבה, מקרבים את הלבבות. על דרך זה אומר הפרי חדש, גם בראש השנה, והוא מסתמך על פסוק שנאמר בנביא, בעזרא ונחמיה, שם שעם ישראל עלה לארץ בבית שני, היה שם עניין שהם מאוד הצטערו על משהו בקשר לאיזשהו נושא, ואז אמר להם הנביא, לכו יכלו משמנים לקראת ראש השנה ובראש השנה, ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו. כי חדוות השם עם עוזכם, כי חדוות השם עם עוזכם, השמחה בהשם היא הכוח שלכם, והיא העוצמה שלכם לעמוד מול כל הניסיונות. אז שם כתוב, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות, לאין נכון לו. למי שלא מוכן אצלו, תשלחו לו. זאת אומרת, יש פה עניין בראש השנה של חיזוק האחדות, חיזוק הלבביות ההדדית. וזה מתחבר עם מה שכתוב בספר פנקס הקבלות על הנהגות כלם, הבית מדרש, בית התלמוד הקדוש העליון הזה של הסבא מקלם, שהיו עובדי השם בצורה לא שגרתית, בצורה מאוד אמיתית ופנימית מאוד. אז שם היה כתוב בספר פנקס הקבלות, ששם היה מין מודעה שתלויה על הדלת של בית התלמוד של קלם, והכותרת של המודעה הייתה הערה נוראה, הערה באלף או בעין או שניהם. יש לנו הערה נוראה להעיר לקראת ימי אלול וה-40 הימים האלה שבין ראש חודש אלול לבין יום הכיפורים. ושם היה כתוב כך, הועיל שכל עניין הימים הללו זה המלך הקדוש, המלך המשפט, לחדש את המלכת הבורא עלינו. וכל העניין פה הוא כמובן מה שמדגישים מלך על כל הארץ, אתה עם דברך אמת וקיים לעד, ויהייתה יוכל לעובדיך ו... ייתנו לך כתר מלוכה. דגש על נושא המלכות של הבורא בעולם. וכתוב שם, והועיל ואין מלך בלא עם. מלך זה מלשון להימלך. נמלכתי בדעתי לקבל את מלכותו עליי. בניגוד למושל, כפי שהסביר הגאון בווילנה, שזה בכוח הזרוע, בכוח השלטון, בכוח הנשק, בכוח חילות שונים שעוקפים את החוק. מלך זה מלשון רצון, להימלך. לעת נעשה בחפצו כל עזי מלך שמו נקרא. כשכולם עושים את הדברים של הבורא ברצון, בחפץ, אז חל עליו שם של מלך, לא של מושל, אלא של מלך. כרגע השם מלך על ישראל, הגויים לצערנו עדיין לא מכירים במלכותו, לכן כרגע כילה השם המלוכה, אבל הוא מושל בגויים, לא כתוב הוא מולך בגויים, מסביר הגאון מבינה, הואיל וכרגע הבורא שולט עליהם בכוח, כשצריך נותן להם שפע, שצריך נותן להם הוריקנים וכל מיני סופות ורעידות אדמה ופגעי טבע, מה שנקרא הטבע בגימטרי האלוקים 86. אבל והיה השם למלך על כל הארץ, יגיע זמן שיקירו כוח מלכותך ויעתיו חול לעובדך ויעתרוך נזר תפארה. היה השם למלך, אז אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז מלך זה מלשון הסכמה, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, לא תמשול עלינו. למה תמלוך? כי מחכים, אנחנו רוצים. מתי תמלוך בציון? אז היה כתוב שם בפתק הזה על הדלת של בית התלמוד של כלם, שמכיוון שכל המהות של הזמן הזה זה המלכת הבורא, והמלכה זה עניין של החלטה מלוכדת של העם למנות את המלך. וברגע שיש פירוד בין חלקי העם, אז הוא לא מלך. מלך זה כידוע אותיות מם למד כף סופית. מהסוף להתחלה זה כף למד מם. כף למד מם זה כולם. מלכות שייך רק עם כולם בדעה אחת לקבל עול מלכותו. לכן אומרים כל בוקר שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. יחד כולם. בלי יחד, בלי כולם אין. והי בישורון מלך רק בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אז היה כתוב שם שמכיוון שמלכות היא מצריכה אחדות דעים, אחדות לבבות כדי לקבל את עול המלכות, עיקר העבודה בתקופה הזו זה לחזק את אחדות הלבבות, את הפרגונים ההדדיים, את השמחה בהצלחת הזולת. זו עיקר העבודה בתקופה הזו. זה נקרא יום ראות וחיבה. יום תרועה יהיה לכם, יום ראות, יום חיבה. יום שבו הלבבות מתלכדים סביב קבלת מלכותו יתברך עלינו. זו הייתה הערה, ולכן אנחנו מתחזקים מאוד בעניין הזה ב-40 יום הללו. כידוע, אחד הרמזים של אלול, אלול יש לו באופן נדיר הרבה רמזים בדברי הראשונים, ראשי תיבות אלול, גם זה נושא בפני עצמו, למה האלול הזה מצריך רמזים רבים כל כך, אני לדודי ודודי לי, האלוקים מינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, ובא לציון גואל, ולשווי גואל, האותיות האחרונות של המילה גואל, אומר הבודרעם א' למד, ומתחיל המילה הבאה, ולשווי, וו למד, גואל ולשווי, גואל ולשווי, א' למד, והמילה הבאה, וו למד, ולשווי, ועוד רמזים רבים, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו ככל סופי תיבות אלול, אבל אחד הרמזים הבולטים המפורסמים הוא איש לרעהו ומתנות לאביונים. איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה שוב מבטא את הנושא של הקשר, ולכן אנחנו נשתדל להדגיש משהו בנושא הזה. אני רוצה עוד להקדים ולומר שהסיכוי של אדם לזכות בדין בהיותו חלק מהציבור ולא כאדם אינדיבידואלי פרטי הוא הרבה יותר גבוה, משום שכאדם פרטי לפעמים מחפשים אז עלולים למצוא פגמים ולא כל דבר הוא שלם, אבל כשמדובר על כלל ישראל ואדם שייך לכלל ישראל והוא באמת מחובר בליבו ובנפשו מבחינת דאגה לציבור, צדקה לציבור, תפילות על הציבור, אז כחלק מכלל ישראל זה הרבה יותר יחסית קל לזכות בדין. הדברים האלה מפורסמים בספר הזוהר, כשאלישע הנביא אמר לאותה אישה השונמית, האם יש לך דבר אל המלך? בפשוטי המקראות הוא התכוון להכיר לטובה על כל מה שהיא שרתה אותו, אז הוא אמר לה, יש לי קשרים טובים אצל המלך, אם את רוצה לסדר לך איזה בעיה, אני אולי אוכל לסדר לך. אבל על דרך הסוד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, התכוון אלישע לומר, האם את רוצה איזשהו זכות אצל מלכו של עולם, אצל הקדוש ברוך הוא. והתשובה הייתה מצידה, בתוך עמי אנוכי יושבת. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא רוצה להתבלט מדי. אני חלק מהציבור, וכחלק מהציבור אני חושבת שיש לי יותר זכות לזכות בדין. חלק מהציבור. שמעתי מרבותיי שהיו ראשי ישיבות, ומיר היה אחד מגדולי גדולי ראשי ישיבות, שלא רצה אפילו לקבל עלייה, למרות שיש עניין לקבל עלייה בימים הללו, אבל בראש השנה הוא לא רצה לקבל עלייה, וישב בנות לציבור לבטא באופן טכני רגשי, שהוא חלק מהציבור, לא רוצה להתבלט בזמן הזה, הוא רוצה להיוולה כחלק מהציבור, אבל ההפיכה שלנו לחלק מהציבור זה לא באמצעות לא לעשות כלום, באופן פסיבי, אלא הכוונה היא להיות חלק מהציבור באופן אקטיבי, באופן מעשי, דאגה כפי שאמרנו לציבור, תפילה למען הציבור, זיכוי ציבור בדברים חשובים, בעניינים שונים של רוחניות או גשמיות או גם וגם, הוא באמת מרגיש כואב את כאב הציבור, חש, זה מה שנקרא בתוך עמי אנוכי יושבת. הבחינה הזאת, יש מפרשים שזה נקרא דין הרפיה, יש בראש השנה מושגים של דין קשה ודין רפה. כך כתוב בזוהר על היום הראשון, היום השני של ראש השנה. מי שירצה יעיין בדברי הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו בענייני ראש השנה בזה. וחלק מהמפרשים אומר שדין קל יותר, הכוונה היא, שדנים את האדם לא כאדם בפני עצמו, אלא עד כמה הוא נצרך לציבור. עד כמה הוא תורם לציבור, עד כמה הציבור צריך אותו. עד כמה הציבור יסבול בהיעדרו, בניטרולו, במצב שהוא לא תקין, בריאותית, רגשית, כלכלית, מורלית וכדומה. ולפי זה קובעים את מי יחיה, את מי ירום ולא מי ישפל, מי ישלב ולא מי יתייסר, מי ישקט ולא מי יתערף, מי יאשר ולא מי יעני. האם לתת לו את הכלים בראש השנה לצורך המשך תפקוד כחלק חשוב בציבור הזה? זה חלק מהשיקולים האלוקיים שהבורא מגלה לנו על מערכת המשפט שמתנהלת, הולכת להתנהל בעשרת הימים שבין כסל לעשור, שאנחנו מתקרבים יום, יום, עוד יום ועוד יום, ואסור לשכוח את זה. אז כיוון שזה נקרא דין רפה, הדבר הזה שהאדם הוא יותר איש כלל ולא איש פרטי, הוא מהווה סיבה יותר לסיכוי לזכות בדין. אז נדבר על זה קצת, עצות שונות בהקשרים האלה, מה זה אומר היותו חלק מהציבור, והוא מהווה חלק מכלל שמרוכז יחד בדעה אחת, להמליך את הבורא על עצמו. מה נקרא להמליך את הבורא על עצמו? באופן כללי יחד. ובכן, שני אנשים, או שתי נשים, שנאמר יש ביניהם איזשהו מתח. מתח משפחתי, או מתח עסקי, או מתח רגשי, בהדר כבוד, חשש פגיעה, חוסר יחס מתאים לפי דעתו של כל אחד וכו'. מתקרבים הימים הללו, שהימים האלה בהם נידון כל אחד. כל גורלו לשנה הבאה נתון בכף המאזניים בתקופה הזו. שבין כסל לעשור. ברגע שיש לו התייחסות אמיתית לזמן הזה, הוא מבין ש... איך אומרים? הבטריה הולכת להיגמר. הזמן שנקצב, נקצב לשנה. כל שנה צריך לזכות, לשכנע כביכול את הבורא, למה אנחנו רוצים עוד שנת חיים. והמילה חיים היא מילה שהיא קצרה, בת ארבע אותיות, בגמטריה 68, ח' י' י' מ', אבל היא מכילה כל כך הרבה. היא מכילה כל כך הרבה פרטים, ממש בלי סוף. בתחומים של בריאות ורגש וילדים ופרנסה ושלום בית ושכנים וכל מה שבעצם כלול במילה חיים. והכל לא מובטח, צריך באמת לשכנע, להביא איזשהו מתווה משפטי, למה אנחנו חושבים שאנחנו זכאים לעוד שנה? מה אתה הולך לעשות עם החיים האלה? אתה לא נתת לעצמך אותם, אתה לא בראת את עצמך, מישהו נתן לך אותם. מי שנתן לך אותם, נתן לך אותם לשם יד מסוים. מה אתה מתכונן לבצע עם הכליות, לב, לבלב, כבד, חול, אצבעות, כל... נפש, רוח, נשמה, שכל... אדוני, מה, אני מביא לך את זה, אומר הבורא, מה אתה הולך לעשות עם זה? בוא נשמע, מה הפרוגרמה? מה התוכנית שלך? אתה הולך לעשות דבר שבאמת ראוי, סיבה ראויה באמת לתת חיים? זה האלף בית של יראת שמיים. כשהדבר הזה קיים, באופן אוטומטי, רמות הסכסוכים יורדות פלאים. הרמות של העוצמות הרגשיות, של ההתנגדויות של אחד לשני, יורדות. למה? משום שאנחנו נהיים קטנים מול בורא עולם ענק. כל הרצונות הקטנים של כבוד, קנאה, תאווה, גאווה, אגו, מעמד, הכל מתגמד. מישהו חושב על כבוד כשהוא הולך לבקר חולה סרטן קשה, גוסס בתל השומר? הוא רק שמח שהוא נושם. מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו, אומר הנביא. אומרים חזל, מה אתה מתונן? תודה שאתה חי. גברת על חטאיך. כשעומדים מול הבורא, כלומר שאדם מתמלא בראייה שמימית, דיברנו על יראת שמיים, יראה אותיות ראייה, אז הכל מקבל פחות דוקרנות, פחות עוצמתיות רגשית של מלאה בחתחתים ומריבות. כל אחד מרגיש מחויב לבוראו על כך שבכלל הוא חי, הוא נושם, הוא מתפקד, הוא הולך על הרגליים, לא כואב לו פה, לא כואב לו שם. הוא יתחיל לתבוע תביעות, מגיע לי פה, מי אתה? מי אתה? ממש קרוץ גוש ובשר. הרי זאת הדרך שאנחנו רוצים להכניע את הלב הערל כשמגיעים לרגע הקובע בראש השנה, בשאלות הגורליות, בקטע המפורסם והמרטיט שלו נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תנסה מלכותיך ויקון בחסד כיסך ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא יוצרם. אומרים לנו מילים כדורבנות. במטרה לשבור את הגאווה והשבירה זו התארה. השבירה הזו, הדמעה, היא בעצם הקרוב השם לנשברי לב, ואת דקאי רוח יושיע. אם גאווה דוחקת רגלי שכינה, תועבת השם כל גבעה לב, הרי שהפך הגאווה מביא עלינו הרבה יותר חיות ושכינה. לכן נאמרו כאן מילים שאין אדם עם טיפת רגש, יש לו קצת רגש של אמונה, שלא דומע, לא מזדעזע במילים הללו. האמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם. אדם יסודו מאפר, וסופו לאפר. אדם מקורו אפר מן האדמה, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, וסופו לאפר. אני נזכר, אבא שלי. כן, היהודי זכה להיות לפני השואה, אחרי השואה, אבל בית כברות סגולה, מתחת למצבה. גם הוא הגיע לאפר, אחרי כל הימים וכל השנים וכו'. להבדיל, אמא שלי, בני, אוריה, הצדיק, הבחור, זצל. הבורא נתן לו מספר מסוים של שנים, ונכנס לאפר. רק להיזכר באפיזודה כזו או אחרת, ולצערנו היום, האפיזודות האלה לא מעטות כל כך. והמטרה היא, כפי שאמרתי, לא לשבור את האדם, אלא לשמש כמין מאזן לאגו. לשמש כמין תרופה למנופחות יתר, להרגשת אני ואפסי עוד. זה קצת נותן איזון. לכן מזכירים לאדם באותו זמן, לא במטרה לדכא אותו, אלא במטרה ליצור לו זכות, להיותו נשמח על הבורא, נתלה בו. כשנתלים, אבא, תציל אותי, אני תלוי בך. אבא, אבא, אתה אבא שלי, אין לי כלום בלעדיך. זה מעורר חמלה. מי לא מכיר את הסיפור המפורסם על אחד מתלמידי הגאון מבילנה, שהספינה, כמעט כשהגיעה לחוף בארץ ישראל, נשברה והוא החזיק שני ילדים, רכים. והרגיש שאם הוא לא משחרר את המסע מעצמו של לפחות ילד אחד, שלושתם טובעים ו... נופחים את נשמותיהם שלושתם. והוא היה צריך להחליט, נגיד רובן ושימון, אני הייתי רוצה לעצמי ליפול, ושתחיו אתם, אבל אתם לא תחזיקו מעמד בלעדיי, אז כולנו נמות, אז אין לי ברירה רובן, אני שם אותך למטה, אני מרפא ממך, אני עוד דקה, אני נחנק, אני לא יכול. וראובן מסכים בהתחלה, אבל לאחר שכבר הוא התחיל אבא להרפות אותו במים הסוערים, להרפות ממנו, והוא התחיל להרגיש ראובן הקטן את המים שמגיעים לאפו, הוא התחיל לצעוק צעקות, אבא אני הבן שלך, אבא אל תשלח, אל תשליח אותי למים, אבא, אבא עצור, אני הבן שלך, מה אתה מטביע אותי? ואבא שמע את המילים האלה, אבא, 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 לא יכל לשמוע את זה, לפתע הוא קיבל כוחות ואנרגיות ממקורות בלתי ברורים, מאיפה זה צץ, כוחות חדשים, וקיבל עוצמה פיזית, ושחה עוד איזה כמה מאות מטרים לכיוון החוף, וכולם ניצלו. מה קרה כאן? מה המסר פה? המסר הוא שכשאבא מרגיש את עוצמת התלות של הילד בו, עצם הידיעה שחיי הילד, הילד צועק, אני תלוי בך, זה עצמו נוסך כוחות באבא לקבל את הכוח הנדרש להמשיך ולעשות דברים מעבר לנורמה. זה בחינה שאנחנו מקבלים מושגים כלפי שמיים. כשאנחנו צועקים, אדם יסדו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח וכחלום יעוף, זה נועד לבצע טהרה, לסלק מנופחויות מיותרות. כמה זה חשוב כדי למנוע מריבות? אם תבדוק טוב, תראה שמריבה בעצם היא באיזשהו מקום בגלל אלמנט השקפתים משובש ואלמנט מידתי משובש. משהו משובש במידות ומשהו משובש בדעות. מה שמשובש בדעות, הוא חושב שמגיע לו. פגעו בו, לקחו לו. אדוני, זה הכל נובע ממנו פחות. אם היית מודה וחי בתחושה של עושר שאתה בכלל נושם, וכל השאר זה בונוס, לא היית מקפיד כל כך. היית מודה לבורא על כך שיש לך את מה שיש לך. תופס עמדה כזו, עמדה כזו, רוצה לתפוס עמדה שלטונית, עמדה מעמדית, עמדה במשפחתו, בשכניו, בכלכלי, במצב כלכלי כזה או אחר. מה אתה כל כך מרגיש שכל העולם מגיע לך? מישהו התחייב לך? מה נתת תמורת זה? כולך, איך אומרים ביידיש, שנורר אחד גדול, משנורר נשימות, משנורר פעימות לב, משנורר פעילות כבד תקינה. כולך מקבל תרומות כל היום. למה אין לאדם את ההשקפה הזו? לצערנו, העולם של הכפרנות, העולם החילוני, שהכל מובן מאליו. בדי, האדם מוחזק בחיים שלו. בדי, זה שלי, מה השאלה? זכותי, זכותך, זכותנו, זכויות דרומוקרטיה, זכות הציבור, זכות היחיד, זכות השוויון. אדוני, כל כולך חייב. האלף בית של יהדות זה המשפטים הראשונים של רבינו משה חיים לוצאטו בספר מסילת ישרים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים את מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? היסוד של כל בניין, השורש של כל צמיחה. אדוני, אתה חייב. אתה כולך מקבל. מגוף, נפש, בשר, הכל. מה אתה טוב מתלונן? הדבר הראשון, כפי שאמרנו, זה שיבוש מידתי. למה אתה חושב שהכל מגיע לך? כשהוא מרגיש יותר נכנע, אין מריבות, יש ויתורים הרבה. יש פה גם נושא השקפתי. אם ההוא הציק לך, אם ההוא פגע בך, זו החלטה של אלוקים. אתה דתי? אתה מאמין? אתה באמת מאמין? אתה סתם בא לבית הכנסת ולובש 8 בגדים של כהן גדול בשבת, בחגים, ביום חול. אתה באמת מאמין ב-13 עיקרי הדת של הרמב״ם? עזוב רגע את התדמית ואת הלבוש או את השיוך החוגי הקהילתי. תוכן יהדות זה 13 עיקרי הדת. מי שאין לו את 13 עיקרים הללו, חסר לו בצורת יהודי. הרמב״ם כותב עליו, יצא מכלל ישראל, דברים נוראים. מהו הדבר הראשון? אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו. הוא בורא, הוא מנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה. ועושה, ויעשה לכל המעשים. עוד פעם, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. סגור את העניינים האחרים שמזרימים לך דעות כפרניות בעבודה, בעיתונים, בתקשורת, בחבר'ה שהם ניזוני אינטרנט. שם לא מדברים את הדיבורים האלה. תבין, אתה מאמין או לא? אתה מבין שאתה ממשיך מסורת של 3,330 שנות יהדות, שא' ב' שלהם היה שבורא העולם עשה ועושה, ועושה ויעשה לכל המעשים. אז אם אתה נפגעת ממישהו, אם מישהו לקח לך, גנב לך, אשק אותך, עזוב אותו. מה שאפשר לתבוע בתביעה אצל בית דין תורה, בבקשה. אבל רגשית, עזוב את הנושא הרגשי. זה החלטה של אלוקים, שלך יהיה חסר סכום כזה וכזה. שלך יהיה עוגמת נפש כזו וכזו. זה חשבון שלך עם אלוקים, על מה אתה נהנשת ותעשה תשובה, תעשה חשבון נפש. ההוא שעשה את זה הוא סתם צינור. זה נקרא המלאכה. מה נקרא להמליך? לאכול תפוחים בדבש ולאכול דגים? ולומר שנהיה לראש ולא לזנב? המלאכה פירושו, יש פה בעל הבית והוא מלך, מלך, מלך. אין פרט קטן וגדול שלא בשליטתו ובהנהגתו. תכניס את זה בתחום הזה של בן אדם לחברו, לאשתו, לילדיו, לשכניו, לחבריו בעבודה. גם בתוך הבתי מדרש, שמדובר על אברכים, מגידי שיעורים, רבנים. תבין, כל נושא המעמד, הכבוד, העמדה, התדמית, הדימוי, הכל משמיים. אין בזה שום הבדל בין כמה כסף יהיה לו לכמה כבוד יהיה לו. כמה מעמד בעיני התלמידים, בעיני האברכים, בעיני התלמידים בכיתות, בסמינרים, אצל המורות, אצל התלמידות, בבנות הסמינר. אדוני, הדברים האלה לא, אתה לא תיקח אותם בכוח. יש בעל הבית שקובע מי ישפל ומי ירום. אדם שמכניס לעצמו השקפתית את זה, גם כן יפסיק להתעקש, ויבין שהרבה יותר משתלם לוותר, ולא להקפיד, ולמשוך הלאה. ולהודות לבורא על כל מה שיש, ואם יש לו רצונות מיוחדים, שיפנה את הבקשה בתפילה או בתחנונים. יש פה שתי אלמנטים שהם, כשהם מתוקנים, ברור שהוויתורים, האחדות הלבבות, המשלוח מנות, הלכו יחלו משמנים ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לא מתחזקים. מידתי והשקפתי. הטיפול בחלק של ההקשנות המידתית הוא בתזכורת של יום המיטה, לא במטרה, כפי שאמרנו, לדכא, אלא לסלק דלקות, לסלק מנופחויות מיותרות, משובשות, שהן לא אמיתיות. אז השברון לב הזה הוא הדבר השלם ביותר, כפי שאמר אותו קדוש. אין לך דבר יותר שלם מאשר לב שבור. לב שבור זה לא בחלק הדיכאוני, אלא בחלק של העמדה נכונה של הדברים. והחלק ההשקפתי. תבין, יש בעל הבית. ואם קרה משהו, זה החלטה של הבורא לטובתך. הוא משמש כמקל באלמה, עזוב אותו. האחדות הזאת תגרום לנו להמלכת הבורא, לתחושה שאני, אין לנו מלך אלא אתה. אנחנו תלויים בך. אנא, רחם עלינו, וכותבינו וחותמינו לשנה טובה ומתוקה לכלל וליחיד, שנזכה לזה בעזרת השם, כולנו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.